הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק שני מהלכות שבועות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על אופן השבועה ולשונה. דין המושבע מפי אחרים, הזכרת שם השם או כינוי של השם בשבועה, לשונות אחרים שמשמען שבועה, דין המדפיס בשבועה של מישהו אחר או בשבועה על דבר אחר, שאין השבועה חלה עד שיהיו פי וליבו שווים בשבועה, דין שבועה על דעת אחרים, והרמב״ם מסיים באופן החזרה מן השבועה בתוך כדי דיבור. פותח הרמב״ם בהלכה א', אחד הנשבע אחד מארבעה מיני שבועות אלו, דהיינו בין הנשבע אחד מארבעה סוגי השבועות שנמנו בפרק הקודם מפי עצמו, כגון שאמר הריני נשבע שאכלתי וכדומה, ואחד המושבע מפי אחרים, כגון שאמר לו חברו, הריני משביע אותך שלא אכלת, וענה הוא אמן, ואפילו אם מי שהשביעו היה גוי או קטן, שאין משמעות לשבועתם, וענה הוא אחריהם אמן, חייב העונה אמן לקיים את השבועה, או באם הוא נשבע לשקר על דבר שכבר היה, חייב הוא בכל העונשים של שבועת שקר המבוארים בפרק הקודם. וזאת משום שכל העונה אמן אחר שבועה שאדם אחר השביעו, הרי הוא כמוציא שבועה מפיו, שכאילו הוא עצמו אמר את כל נוסח השבועה. ולפיכך אין זה משנה מי השביעו, הרי עצם העובדה שהוא ענה אמן על השבועה נחשב הדבר שהוא עצמו נשבע. שאמן משמעו אמת שהוא מקבל את הדברים שאמרו האחרים. ואחד העונה אמן, או האומר דבר שעניינו כעניין אמן, שהוא מקבל את דברי האחרים, כגון שאמר לאחר שהשביעו הן, שמשמעותו כן, או שאמר מחויב אני בשבועה זו, או קיבלתי עליי שבועה זו, וכל כיוצא בזה שאמר דבר שמשמעותו שקיבל את הדברים בכל לשון, דיין השבועה או עניית האמן וכדומה צריכה להיות בלשון הקודש דווקא, הרי זה כנשבע בעצמו לכל כל דבר, דהיינו לכל הדינים, בין לחייבו מלכות בשבועת ביטוי ובשבועת שווא, ובין לחייבו קורבן בשבועת ביטוי בשוגג ובשבועת הפיקדון ושבועת העדות. הלכה ב', חיוב השבועה הוא כאשר הוא נשבע בשם השם. ואחד הנשבע מפי עצמו או שהשביעו אחר והוא ענה אמן בשם המיוחד באחד משבעת השמות המיוחדים של השם שאסור למוחקם או שנשבע באחד מן הכינויים באחד השמות שמשבחים בהם את הקדוש ברוך הוא כגון שנשבע במי ששמו חנון ובמי ששמו רחום ובמי ששמו ערך אפיים וכיוצא בהן בשמות שבהם מכנים את הקדוש ברוך הוא כגון הגיבור והנורא וכדומה בכל השם דהיינו בשם שבו מכנים אומות העולם את הקדוש ברוך הוא בשפתם, הרי זו שבועה גמורה, וכן גם אם לא הוציא לשון שבועה מפיו, אלא נשבע בעלה וערור בלשון כללה, וכפי שיפרט הרמב״ם בהמשך ההלכה, הרי הן נחשבים לשבועה, והוא בתנאי שיזכיר בכללה שם של הקדוש ברוך הוא מן שבעת השמות שאינם נמחקים, או כינוי של הקדוש ברוך הוא מן הכינויים כמי ששמו חנון ורחום. כיצד היא השבועה בכללה, כגון שאמר, בעלה או ארור להשם, או למי ששמו חנון, או למי ששמו רחום, מי שיוכל דבר פלוני, שבזאת חלה עליו שבועה שלא לאכול את אותו דבר? הרי באים, אך לא, הרי זה נשבע לשקר, וחייב במלכותו בקורבן, וזוהי דוגמה בשבועת ביטוי, וכן בשאר מיני השבועות, כגון שנשבע שבועת הפיקדון או שבועת העדות בצורה של כללה, הרי זו כשבועה רגילה. וזהו אופן השבועה כאשר הוא נשבע בכללה. ואתה מבאר הרמב״ם בהלכה ג' את אופן השבועה כאשר הוא נשבע בצורה רגילה. וכן האומר שבועה בהשם או באחד משאר שבעת השמות שאינם נמחקים או במי ששמו חנון או בשאר הכינויים שלא אוכל ועבר על שבועתו ואכל או שנשבע שזו אישה כאשר באמת הוא איש ועבר על שבועת שווא או שנשבע שאין לך בידי כלום, שאיני חייב לך ממון, ובאמת יש לו, ועבר על שבועת הפיקדון, או שנשבע שאיני יודע לך עדות, ובאמת הוא יודע לו עדות, ועבר על שבועת העדות, הרי זה חייב בכל שבועה לפי עניינה, מלכות או קורבן. הלכה ד' ואם אמר עלה או ארור הלשונות של הכללה או שנשבע בלשון שבועה רגילה ולא הזכיר בדבריו את שם השם וגם לא הזכיר כינוי של הקדוש ברוך הוא הרי זה הנשבע אסור בדבר שנשבע עליו שהרי מצינו בספר שמואל ששאול המלך השביע את העם ואמר ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב ולא הזכיר שם ולא כינוי ומכל מקום העם נהג איסור בשבועתו ולדעת המבית יש בכך איסור תורה. אך מכל מקום אינו לוקה ולא מביא קורבן אם עבר על שבועתו, עד שיהיה בה בשבועה שם מן שיבת השמות המיוחדים, או כינוי מן הכינויים, כמו שביארנו בהלכה ב', והדבר נלמד ממה שנאמר לא תשבו בשמי לשקר, וכן לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. ומכאן שכל חיובי השבועות הכתובים בתורה מתייחסים לשבועה בשם השם דווקא. אך כאמור גם כאשר נשבע ללא שם השם, הוא חייב להישבע באמת ולקיים את שבועתו, ויש אומרים שזהו מן התורה. והרייבט סובר שבשבועת ביטוי בשגגה יש חיוב קורבן אף ללא שם. הלכה ה' ולא רק הנשבע בלשון השבועה בלבד חלים עליו דיני השבועה, אלא גם כל הנשבע בלשונות שהם כינויי שבועה, דינם כשבועה, כגון שהיו אנשים באותו מקום אילגים שאינם מבטאים כראוי מילים, והיו קוראים לשבועה שבותה או שקוקה, או שהיו ארמים שלשון שבועה בלשונם דיינו בארמית היא מומתה, והאילגים מכנין אותה ואומרים מוהה, הרי כיוון שאמר לשון שמשמעו ועניינו באותו מקום הוא שבועה, הרי זה חייב בדיני שבועה, כדין מי שהוציא מפיו לשון שבועה. הלכה ו' וכן האומר לב לב שתי פעמים דרך שבועה, כגון שאמר שתי פעמים בלא הפסק ביניהם לא אעשה דבר זה, או שאמר הן הן שאמר פעמיים ללא הפסק שיעשה דבר מסוים, וכוונתו בכפלת דבריו הייתה לחזק אותם שיהיה להם תוקף של שבועה, והזכיר שם את שמו של הקדוש ברוך הוא או כינוי של הקדוש ברוך הוא, הרי דינו של זה כן נשבע. וכן ימין שהזכיר את שם השם כגון שאמר ימין השם שלא אוכל, הרי זו שבועה, ושמאל כגון שאמר שמאל השם שלא אוכל, גם זו שבועה, שנאמר בישעיה נשבע השם בימינו ובזרוע וזו, שלאחר שנאמר בכתוב בימינו הרי משמעות זרוע וזו היא שמאלו, והרי שימין השם ושמאלו קשורות לשבועה. וכן האומר מבטא, שבמקום לומר שבועה הוא אמר את המילה מבטא, שלא אעשה כך וכך, והזכיר את שם השם או כינוי של הקדוש ברוך הוא, הרי זו שבועה, שהרי נאמר בתורה, או נפש כי תישבע לבטא בשפתיים. הלכה זין אמר איסר להשם או למי ששמו חנון שזהו כינוי של הקדוש ברוך הוא שעשה דבר פלוני או שלא עשה הועיל והוציאו בלשון שבועה שהוא אמר איסר שהוא יעשה או לא יעשה הרי כאשר משתמשים בלשון איסר בנוגע לגברה דיינו לאדם הרי כשבועה ששבועה עניינה שהאדם אוסר על עצמו או מחייב את עצמו וזאת בשונה מנדרים שבהם האדם אוסר את החפץ עליו, ולפיכך אם משתמש בלשון איסר בנוגע לחפץ, כגון שאמר איסר כיכר זו עליי, הרי חל עליו דין נדר ולא דין שבועה, וכפי שהתבאר חילוק זה בהלכות נדרים. הלכה חטא שמע את חברו נשבע ואמר ואני כמותך, הועיל ולא הוציא לשון של שבועה מפיו, וגם לא השביעו חברו, דכאשר חברו נתכוון להשביע אותו והוא אמר אמן, הרי זה כאילו הוא עצמו נשבע. אך כאן שחברו התכוון רק להישבע בעצמו, והוא לא הוציא לשון שבועה מפיו אלא אמר ואני כמותך, הרי זה פטור ממלכות וקורבן אם עבר על השבועה. וזהו הנקרא מדפיס בשבועה, שהוא מנסה להדפיס את שבועתו של חברו על עצמו שהוא פטור, דבשונה מנדר, החל על החפץ שנדר ממנו, ששייך להדפיס את חלות האיסור מחפץ אחד לחפץ אחר, הרי בשבועה שהיא איסור על האדם, ואין כאן חפץ אסור, אין שייכת הדפסה. ומכל מקום לכתחילה אסור לו לעבור על השבועה, הוא כפי שהתבאר בהלכה הבאה. המשיך הרמב״ם בהלכה ת' וכן אם נשבע שלא אוכל בשר זה שכמובן הבשר נאסר עליו וחזר ואמר הרי הפת זו כבשר הזה הרי הוא פטור על הפת באי מחלה שהרי לא הוציא שבועה מפיו עליה על הפת אלא התפיסה שהוא ניסה להדפיס את השבועה שעל הבשר גם על הפת וכאמור, בשונה מנדר, שאפשר להדפיס בדבר הנדור, משום שהאיסור חל על הדבר, הרי בשבועה שהאיסור הוא על האדם, אין שייך להעביר את האיסור שיש על האדם בנוגע לבשר, ולמושכו אף על הפת. אלא שאף על פי שאם הוא אכל את הפת, הוא פטור מן המלכות באם אכלה במזיד, או מן הקורבן באם אכלה בשוגג, מכל מקום אסור לו לאכול אותה הפת שהתפיס בשבועה. וכאמור, כן הוא הדין גם בנוגע למדפיס בשבועת חברו המבואר בהלכה הקודמת. ואיסור זה נתרבה ממה שנאמר בתורה, אוי שווה שבועה, וכתב המבית בקריאת ספר שהוא איסור מדאורייתא. הלכה יהוד, מי שנתכוון לשבועה וגמר בליבו, שקיבל על עצמו במחשבתו באופן מוחלט, שלא יאכל היום או שלא ישתה, ושדבר זה אסור עליו בשבועה, אך לא הוציא את השבועה בשפתיו, הרי זה מותר לאכול או לשתות. משום שנאמר בפרשת ויקרא, או נפש כי תשווה לבטא בשפתיים. ומכאן אנו למדים שאינה נשבע חייב לקיים את שבועתו, עד שיוציא את עניין השבועה בשפתיו בדיבור, אך שבועה שהוא חשב עליה רק בליבו איננה חל הכלל. הלכה י' א', וכן אם גמר בליבו להישבה על דבר מסוים, וטעה והוציא בשפתיו בשבועה דבר אחר שלא זה מה שהיה בליבו להישבה עליו, הרי זה מותר, ועל מה שחשב להישבה, הרי מכיוון שלא הוציאו בשפתיו לא חלה השבועה כלל, ועל מה שהוציא בשפתיו מכיוון שלא נתכוון לכך, הרי גם על זה לא חלה השבועה. כיצד, המתכוון להישבה שלא יאכל אצל ראובן, וכשבא להוציא את השבועה בדיבורו, נשבע בטעות שלא יאכל אצל שמעון, הרי זה הנשבע מותר לו לאכול עם ראובן, שרי לא הוציאו בשפתיו, אלא רק נתכוון להישבה שלא יאכל אצל ראובן, ולפיכך אין השבועה חלה, וכן מותר לו לאכול עם שמעון, אף על פי שהוציא בשפתיו שלא יאכל אצלו, שרי לא היה שמעון בליבו, שרק יצא לו בשפתיו בטעות שלא יאכל עם שמעון, ולא נתכוון לכך כלל, ולפיכך אין השבועה בנוגע לשמעון חלה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ב, וכן שר מיני דיינו כל סוגי השבועות, אינו חייב עליהם, עד שיהיה מה שהוציא בפיו ומה שחשב בליבו שווים. לפיכך, אם נשבע אחד בפנינו, דיינו בפני עדים, שלא יאכל היום, ואכל, ויתרו בו לפני אכילתו, שאסור לו לאכול מפני שבועתו, ואמר לעדים שיתרו בו, אני לא היה בליבי, דיינו במחשבתי בשעת השבועה, אלא שלא יצא היום, וטעה לשוני והוציא לשון אכילה שלא הייתה בכוונת ליבי, הרי זה אינו לוקה, משום שעל פי דבריו לא היו פי וליבו שווים בשעת השבועה, עד שיודע בפני עדים קודם שיוכל שעל אכילה נשבע, דהיינו שאף כוונתו בליבו הייתה למה שהוציא בפיו שלא יוכל, שאז כיוון שהודה בפיו הרי הודעת בעל דין כמאה העדים, ואז אף אם בשעת ההתראה חזר בו וטען שנתכוון לומר שלא יצא, שוב אינו נאמן. או באופן אחר שקיבל עליו את ההתראה של העדים שיזירו שלא יאכל שבכך הוא עובר על שבועתו ולא טען כנגד העדים שטעה ונתכוון להישבה שלא יצא דכאשר הוא לא טען כך בעת ההתראה הרי אף על פי שטען אחר כך לאחר שעבר זמן מהתראת העדים שטעה בשבועתו אין שומעין לו וכן אם יתרו בו העדים לפני שאכל, ואמר להם בשעה שיתרו בו, מעולם לא נשבעתי או לא נדרתי על דבר זה, זאת במקרה שיתרו בו שהדבר אסור עליו משום נדר. ואחר שהעידו עליו העדים שנשבע או נדר, חזר בו, ואמר כן היה, באמת נשבעתי או נדרתי, אבל לא היה פי וליבי שווין, שבליבי נתכוונתי לדבר אחר ולפיכך לא חלו השבועה או הנדר, או שטען שתנאי היה בליבי על הנדר, שבשעה שנדרתי בפי, התכוונתי בליבי שהנדר יחול רק בתנאי מסוים, והכסף משנה אומר שטענתו היא שהוציא את הדבר בשפתיו בלחש, והעדים לא שמו זאת. ואם לא כן, הרי גם לטענתו, אין התנאי חל משום שדברים שבלב אינם דברים, ולא נתקיים התנאי ולפיכך הנדר לא חל. הרי בשני המקרים הללו אין שומעין לו, ומכיוון שאמר תחילה לא נשבעתי ולא נדרתי, הרי זה כאילו הודה שלא טעה בלשונו והוציא בפיו דברים שלא היו בליבו, וכן שלא טלה את הנדר בתנאי, ולפיכך אם הוא עבר על השבועה או על הנדר הרי הוא לוקה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' ג', כיוצא בו דין דומה, שכאשר שיקר תחילה, אין הוא נאמן אחר כך לשנות את טענתו. באם אמרו לו לבעל, אשתך נדרה על דבר פלוני, ואמר הבעל, בליבי היה להפר לה לאישה את נדרה, והפרתי שהוצאתי את ההפרה בפי, דהכלל הוא שהבעל יכול להפר לאישה את הנדר ביום שומו, הרי שומעים לו, מאמינים לו שהוא הפר לה את נדרה, אבל אם אמרו לו שאשתו נדרה, והוא אומר שטוען כנגדם שהיא לא נדרה, וכיוון שראה אותם את העדים שהעידו עליו שאשתו נדרה, הרי חזר בו ואמר בליבי היה להפר לה והפרתי את נדרה, הרי אין שומעים לו, ומכיוון שהוא טען תחילה שהיא לא נדרה כלל, הרי כלול בכך שהוא לא הפר לה את נדרה, ושוב אין הוא נאמן לחזור בו ולומר שהפר לה את נדרה. הלכה י' גמר שהחליט בליבו שלא לאכול פת חיטין, ונשבע שהוציא בשפתיו שלא יאכל פת סתם, ולא פירש בפיו שכוונתו רק לפת חיטין, דיינו שהוא רצה לומר בפיו שלא יאכל פת חיטין, וטעה ואמר שלא יאכל פת סתם, הרי הוא אסור בפת חיטין, ואין זה נחשב שאין פי וליבו שווים, משום שפת חיטין פת שמה. ולפיכך מה שהוציא בפיו שלא יאכל פת, הרי זה כולל את מה שהיה בליבו שלא לאכול פת חיטין. ומכל מקום אין הוא אסור בכל פת, שום שלא היה זה בליבו. דרק בנוגע לפת חיטין, הרי הוא התכוון בליבו להישבה שלא לאכול אותה, והוא גם מוציא בפיו שלא לאכול פת, הכוללת גם פת חיטין. וכתב עליכם משנה שאין כוונת הרמב״ם שזהו מפני שסתם פת של חיטים היא, אלא כוונתו שכאשר נשבע שלא יאכל פת סתם, הרי היא כוללת את כל מיני הפת ובכללה אף פת חיטים. ולפי זה כך גם אם נתכוון בליבו שלא יאכל פת כוסמין והוציא בפיו שלא יאכל פת שהוא אסור בפת כוסמין. הלכת את וב, מי שנשבע ואמר בשעת השבועה, שבועה שלא אוכל היום, ועל דעתכם, דיינו כפי מחשבתכם וכוונתכם אני נשבע, דיינו שהוא אומר זאת לאנשים אחרים הנמצאים איתו בשעת השבועה, שהשבועה תחול לפי איך שאתם מבינים אותה, הרי אין זה הנשבע יכול לומר, כך וכך היה בליבי, ולדוגמה כאשר הוא נשבע שלא אוכל, אין הוא יכול לומר שכוונתו בליבו הייתה שלא יצא, ולא היו פי וליבו שווין וממילא אין השבועה. אכל הכלל. משום שלא נשבע זה על דעתו, שמשמעות השבועה תהיה כפי שהתכוון בליבו, אלא על דעת אחרים, שמשמעותה תהיה כפי שאחרים מבינים אותה, וכיוון שהיה פיו של הנשבע, וליבם דיינו הבנתם וכוונתם של האחרים שנשבע על דעתם שווים, שהם כיוונו למה שהוציא בפיו, הרי הוא חייב מפני שליבם של אלו שנשבע על דעתם, במקום ליבו קם, ולפיכך אין כאן את הבעיה שאין פי וליבו שווים. וכן בשאר מיני השבועות. ממשיך הרמב״ם בהלכת את זין, לפיכך כשמשביעין הדיינין את הנשבע מחויב שבועה בבית דין, שנתחייב שבועה על טענות ממון, אומרים לו הדיינים, לא על דעתך, כפי מחשבתך אנו משביעין אותך, אלא שבועתך היא על דעתנו. וכך לא יעזור לו שבעת השבועה הוא יחשב בליבו לדברים אחרים, וכך לא יהיו פי וליבו שווים והשבועה תתבטל. ומכיוון שהוא נשבע על דעת הדיינים, הרי חלות השבועה היא כפי שהדיינים מבינים את מה שהוא מוציא בפיו, וכך תחול השבועה לפי רצון הדיינים שהוא כפי שמתחייב מן הדין. הלכה י' זין, מי שנשבע והיה מה שהוציא בפיו ומה שחשב בליבו שווין בשבועה, שהשבועה הייתה כהלכתה וממילא אכל עליו מה שאסר על עצמו בשבועה, ואחר שסיים את שבועתו ונאסר, חזר בו שהוא התחרט מיד בתוך זמן של כדי דיבור, ששיעור זמן זה הוא כדי שיומר תלמיד לרב, בכבוד ובמתינות, שלום עליך רבי, ואמר לפני שעבר שיעור זמן זה משעה שנשבע, אין זו שבועה, או ניחמתי שהתחרטתי, או חזרתי בי, וכיוצא בדברים אלו, שהשתמש בלשונות אחרים שעניינם שהתיר מה שאסר על ידי השבועה, הרי זה מותר במה שאסר את עצמו על ידי השבועה, דבאופן כזה נעקרה השבועה, משום שזה דומה לטועה. דלא מסתבר שנשתנתה דעתו בתוך כדי דיבור, וסביר הדבר שכבר לכתחילה בשעה שנשבע, לא נתכוון בדעת גמורה לאסור על עצמו דבר זה. והר"ן כתב שהאדם לא גומר בדעתו באופן מוחלט את הדברים שאותם מוציא בפיו עד לאחר כדי דיבור. אך שיטת רבנו תם שהסיבה שאפשר להתחרט בתוך כדי דיבור זוהי מתקנת חכמים, כדי שאם תכף לאחר שנשבע רבו או חברו ייתן לו שלום, הוא יוכל להפסיק ולהשיב שלום ואחר כך עדיין יוכל לחזור בו. ממשיך הרמב״ם בהלכה י"ח, וכן אם אמרו לו אחרים בתוך כדי דיבור לשבועתו, חזור בך משבועתך, או מותר לך וכיוצא בדברים אלו שמשמעותם ביטול השבועה, וקיבל מהן, דיינו שהסכים לדבריהם בתוך כדי דיבור, ואמר הן, או חזרתי בי וכיוצא בזה, הרי זה מותר בדברים שנשבע עליהם, ואם חזר בו אחר שיעור זמן של כדי דיבור, אינו יכול לחזור בו. ונחלקו המפרשים בכוונת הרמב״ם שכאשר קיבל מאחרים שאמרו לו מותר לך בתוך כדי דיבור, הרי זה מותר. דהרדב"ז והכסף משנה כתבו שבאם הוא הסכים לדבריהם תוך כדי דיבור מסיום דבריהם של האחרים, אף שכבר עבר יותר מכדי דיבור משבועתו, מועילה חזרתו לבטל את השבועה, מכיוון שדבריהם של האחרים הכל הוא מעניין השבועה, וכך נפסק בשולחן ערוך. אך הרמו בדרכי מוישה פירש בדעת הרמב״ם שבכוונתו שקיבל את דברי האחרים בתוך כדי דיבור לסיום שבועתו, וכשיטת הרייבד בזה. והחידוש שהוא יכול לחזור בו במקרה זה, הוא דאף שהוא חזר מחמד דברי האחרים, אין אנו אומרים שהדבר מוכיח שהוא לא טעה מתחילתו. וכך פוסק הרמו, וכן פסקו השח והטז. הלכה יוטט, ואם נשבע בפיו, וחזר בו משבועתו בתוך כדי דיבור בליבו, שרק במחשבתו הוא חזר בו אך לא הוציא בפיו את חזרתו, אין זה כלום, משום שדברים שבלב אינם דברים. וכן אם אמרו לו אחרים בתוך כדי דיבור לשבועתו חזור בך, או מותר לך, או מחו לך, וקיבל דבריהם בליבו בתוך כדי דיבור אך לא הוציא את הדברים בפיו, אין זה כלום, שאין זה נחשב לחזרה משבועתו עד שיוציא את החזרה בפיו, כמו השבועה שהייתה בפיו, שכשם שכדי שתחול השבועה חייבו להוציא את השבועה בפיו, אך אם הוא נשבע רק בליבו, לא חלה השבועה כלל, וכמבואר בהלכה יוד שהדבר נלמד מהכתוב לבטא בשפתיים, כך החזרה מן השבועה חייבת להיות בפיו, אך כאשר הוא חזר בו רק בליבו, אין השבועה מתבטלת. וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.